זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום, אם נתקלתם ככה בחובות, בבעיות, הוצאה לפועל, זאת השיחה בשבילכם, עורך הדין ליאור אבן עזרא שמתמחה בעניינים אזרחיים. היי ליאור, מה העניינים?
שלום, שלום, אור, מה שלומך?
מצוין, כיף שהגעת לזמן עסקים.
כיף לי להתארח פה.
מעולה, כי אנחנו יכולים לדבר פה על נושא כל כך כל כך כואב להרבה מאוד אנשים, אתה יודע, אנחנו אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות של קורונה, שהרבה מאוד אנשים ככה איבדו עסקים, ואיבדו נכסים, וצברו חובות, ולא עבדו. תקופה מאוד מאוד קשה שעברנו, ובאמת בכל התקופה הזאת יש הרבה מאוד התעסקות של הוצאה לפועל, ואתה כאן היום כדי להגיד לכל מי שצופה בנו, לכל מי שרואה אותנו, לא מאוחר מדי, אפשר לסדר את החוב, להסדיר את הדברים ולחזור לחיים תקינים.
נכון, בדיוק.
אז מדהים, אנחנו באמת הולכים לדבר על זה בפרק הזה. קודם אני ככה אשמח לשמוע עליך, איך הגעת לתחום הזה בכלל של עריכת דין, התחום הכל כך מיוחד הזה, יש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד מזה, דיברנו פה קצת לפני, אני אשמח ככה אם תספר שכולנו נוכל לשמוע.
אני יכול להגיד לך אור, שאני מילדות, ממש מכיתה ג' כבר ידעתי מה הכיוון שלי. אני ממש הייתי לוקח אפילו מאבא שלי את המעיל השחור שלו, שם אותו עליי, והייתי בא ואומר לאבא, אבא עכשיו אני רוצה שאתה תריב עם אימא, ואני אחליט באמצע מה יהיה.
יפה.
זה באמת, זה מה שזה היה. ידעתי מה הכיוון שלי, כיוון המשפט, אבל בשלבים מאוחרים יותר, בתוך התחום הרחב הזה, שהוא באמת, הוא חולש למעשה על כל דבר, כל פינה שלנו בחיים, אני בחרתי בתחום הזה של סיוע לחייבים. סיוע לאנשים שנקלעו לחובות, כי זה התחום שבאמת הכי מרגש אותי, והכי אני מתחבר אליו. כשאני למדתי משפטים, אז חיפשתי עבודה במשרה חלקית, זה היה במשרד שעוסק בתחום של הוצאה לפועל, קיבלו אותי, שמחתי, אחרי 3 ימים קרא לי המנהלת של המשרד, בשיחה צפופה שם אצלה בחדר הישיבות, ואמרה לי, תשמע, אני מצטערת, לא מתאים לך לעבוד במשרד שעוסק בייצוג של זוכים או נושים, איך שתקרא לזה ככה, אתה טיפוס שמתאים לו לעבוד ברווחה. ובאמת, כאילו, כבר מאז, כאילו, זה ישב לי על הראש, שזה מה שאני מתחבר, זה מה שאני אוהב. אני לא מסוגל לייצג נושים, אני לא מסוגל לייצג זוכים. אין לי את הרצון הזה להלך אימים, לשלוח מכתבי התראה. אני יותר נוטה להיות לצידו של הצד החלש.
וזה מדהים אני חושב לראות את זה, כי אתה יודע, אני חושב שהרבה מאוד עורכי דין דווקא מחפשים, אתה יודע, את הצד של הכסף,
נכון,
את
הצד נכון.
של הדברים האלה, ופה באמת אתה עושה את זה מאג'נדה חברתית, וזה דבר מדהים בעיניי.
נכון, אור, אני יכול להגיד לך שחשוב לי מאוד לעסוק בדברים שאני מתחבר אליהם, והמשרד שאני הקמתי הוא משרד שיש בו חזון, חזון לסייע לאנשים שנקלעו לחובות, לעזור להם כמיטב יכולתי, כן, כמובן שזה, אתה יודע, לא שירות וולונטרי, אלא זה עבודה שלנו, ואנחנו גם גובים תשלום על כך. אבל חשוב לי שהכיס והלב ילכו יחד. היו לי חברים שבאמת שלמדו איתי באקדמיה, ואמרו לי, תשמע, מה יש לך לעסוק בזה? כאילו, כל היום באמת אתה שומע צרות מאנשים, וגם ככה, כאילו, עד שאולי, לך תדע אם בכלל הם ישלמו לך, ואיך הם מסוגלים בכלל לשלם לך, לך תעשה עסקאות מקרקעין. תעשה כסף. אני אומר להם, תראו, חבר'ה, באמת ניסיתי לעסוק במקרקעין. אני עשיתי שתי עסקאות של מקרקעין, וראיתי שאני פשוט לא מתחבר לזה. ומה שאני עושה יום-יום, חשוב לי להתחבר אליו, ולא לחשוב רק כאילו על התועלת החומרית שתהיה לי, אלא חשוב לי גם, אתה יודע, לעסוק במשהו שממלא אותי ומספק אותי.
מדהים. אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, ויפה לראות שזה באמת, הדברים האלה, זה מה שמניע אותך, וזה באמת דבר יפה. אני רוצה עכשיו שנפנה למי שרואה אותנו, למי ששומע אותנו, ובאמת יכול להיות שנתקל ככה בחובות, והגיע לאיזשהו מצב שהוא אולי חושב ללכת באמת להליך של הוצאה לפועל, ולעשות איזשהו גבייה של חובות ודברים כאלה, ויכול להיות שאנשים מתקשרים אליו ורוצים כסף שאין לו, אין לו לתת, והוא באמת חושב כבר איך הדבר הזה גדל, ויכול להיות אפילו שיגרום לו לאבד נכסים ואת החיים, ויכניס אותו לכל מיני הליכים. אז בואו ננסה להבין, כשמתחילים להיווצר החובות, מה הבן אדם צריך לעשות? מה השלבים שצריך לעשות כדי ככה לעשות את הדברים נכון?
אני חושב שכל עוד לא נפתחו תיקי הוצאה לפועל, בן אדם צריך לעשות איזשהו חושבון עם עצמו, לראות במה הוא יכול למזער את, את ההוצאות שלו, אולי להגדיל גם הכנסות, ולראות אם הוא מסוגל להדביק את הפער. אם הוא מסוגל להדביק את הפער, מה טוב. אבל אם החובות נערמו באופן כזה שגם אם בעוד כמה שנים אין סיכוי לראות אור בקצה המנהרה, אז אין מנוס מאשר לפנות אולי לסיוע של עורך דין, שיבחן את הדברים ויבדוק את הדברים. יכול להיות שאולי מתאים להיכנס להליך של חדלות פירעון, יכול להיות שאולי מתאים לעשות איזשהו הסדר עם אנשים. בהרבה מאוד מקרים פונים אליי אנשים עם חובות של למשל 100 עד 200,000 שקלים, בחורים צעירים, ואני אומר להם, תראו חבר'ה, באמת, אולי פחות תבזבזו, אולי תיקחו הלוואה יותר ארוכה בבנק, במקום 1,000 שקלים לחודש, 500 שקלים לחודש, ותפרסו את זה לפרק זמן ארוך יותר, אולי תדברו עם הבנק, תנהלו מסע ומתן על הריביות. לא תמיד כל דבר כאילו צריך לבוא ולפנות לעורך דין בעניין של חדלות פירעון, כי מדובר עדיין בהליך שהוא לא הליך זול, הליך שהוא קצת מתיש, קצת ארוך. אפשר אולי כאילו לבדוק חלופות אחרות, כלומר להיכנס להליך חדלות פירעון זה אך ורק כמוצא האחרון לאחר שמוצאו כל האפשרויות.
אחלה. ובוא באמת נדבר על הדבר הזה של חדלות פירעון, זאת אומרת אם כבר הגענו לאיזשהו מצב שבו יש תיקים ויש דברים ובאמת אין מנוס, אז מה, איך נראה התהליך הזה, מה באמת קורה בו, מה אני בתור חייב עובר?
כעיקרון, הליך חדלות פירעון דומה למה שהיה נקרא פעם פשיטת רגל. השם פשיטת רגל, הביטוי הזה הוא היה ביטוי באמת נוראי. כלומר, בן אדם היה מרגיש כאילו לקחו לו את הרגל ואין לו לאן ללכת. אז זה השתנה לחדלות פירעון. למעשה זה כמעט אותו דבר. ההליך פשוט הוא קצר יותר, הוא מחולק בין בית משפט השלום להוצאה לפועל. כלומר, חובות שהם עד 150 אלף שקלים. ההליכים מתקיימים בהוצאה לפועל, חובות שהם גבוהים מ-150 מתקיימים בבית משפט השלום. עכשיו, זה היה פעם בבית משפט המחוזי. עכשיו, זה כבר היה לעג לאותם אנשים שחייבים, המסכנים שנקלעו לחובות בעל כורחם, שלמעשה הם צריכים, הדיון שלהם צריך להתקיים בבית משפט מחוזי, שיכול להיות שדיון שהיה לפני כן, הדיון היה במשפט רצח, כאילו, ואחר כך נכנס מישהו שהוא חייב, כאילו...
מדהים.
הוא לא עבריין, בן אדם הוא לא עבריין.
וסכומים כמו 150 אלף שקל, שהם סכומים שתשמע, יש חובות ויש חובות.
150 אלף שקל, כן. זה נכון, עכשיו זה מתקיים בהוצאה לפועל.
כן.
ומעל, זה בבית משפט השלום.
כן.
כלומר, עוד פעם, ולא דנים אותו, לא מאשימים אותו, בסך הכל רוצים לראות איך חוזרים לו, הרי כל המטרה של, כל התכלית של ההליך הזה, זה לא להרוס לבן אדם את החיים, אם הוא נקלע בעל כוחו לחוב. קורה לא אחת שבן אדם חלה, קורה לא אחת שבן אדם הונו אותו, רימו אותו, בא לקנות איזה דירה, בא לקנות איזה מכונית, ולקחו לו מאות אלפי שקלים, ואז הוא באמת כאילו עולמו חרב עליו.
נכון.
אז מה, אז נהרוס לו את החיים? לא. אז המדינה באה ואומרת, אין בעיה, נשמע אותך, נקשיב לך, שופטים יחליטו בעניין שלך, יכול להיות שהחובות שלך יימחקו, או כולם, או חלקם, יכול להיות שתהיה פריסה רחבה מאוד של כמה שנים של החוב, ואז למעשה כאילו תוכל להשתקם כלכלית.
מעולה, ואם אתה יודע, הרבה מאוד חייבים שמגיעים לדבר הזה, ויש להם דירות בבעלותם, לפעמים גם חבר'ה ותיקים יותר, שבאמת ככה יש להם את זה, באמת נקלעו לאיזה משהו ונכנסו לחוב.
נכון.
הם אומרים, אני יכול להיכנס עכשיו להליך של חדלות פירעון, ויקחו לי את הבית, איפה אני אגור?
נכון.
זה חשש מאוד גדול שיש לאנשים.
תראה, הרבה מאוד חייבים חוששים על הבית שלהם, כשהם שוקלים כניסה להליך של חדלות פירעון. אפשר להבין, בית זה הבסיס שלך, זה התחושה שיש לך משהו, עבדת כל כך קשה בשביל להגיע לבית, לא קל להגיע לבית היום, זה הריחות של המטבח, זה המשפחה בחגים, בשבתות, אתה אומר אולי כאילו מה, אני אאבד את הבית? זה באמת דבר שהוא מפחיד כשלעצמו. אבל הפחד הזה הוא ברוב המקרים, אפילו רוב מוחלט של המקרים, הוא לא כל כך מוצדק. כי יש הגנה בחוק על הבית. עד לפני 3 שנים, בהליכי פשיטת רגל, בית המשפט למעשה היה מורה על מחירה של הבית כתפוס. מה הכוונה? כלומר, היה אפשר למכור את האנשים, יכלו לרכוש את הבית של אותו החייב, כן? למכור אותו, ואותו החייב עדיין היה ממשיך לגור שם בבית כל ימי חייו.
זאת אומרת, זה הפך לדמי מפתח באיזשהו סוג. סוג של מי מפתח, זאת אומרת, ברגע שהוא הולך לעולמו, האנשים מקבלים את הבית.
האנשים מקבלים את הבית, בדיוק. אבל עכשיו למעשה, החוק הוא השתנה, ויש הגנה הרבה יותר הרמטית אפילו על הבית. כלומר, יש כמה תנאים מצטברים, זה סעיף 229 לחוק חדלות פירעון, שרק בהתקיימם, כולם יחד, כל התנאים יחד, בית המשפט יורה על מכירת הבית. אני יכול להקריא לך את סעיף 229 בקצרה, אני פה פותח מהחוברת. יש שלושה תנאים מצטברים. למעשה התועלת שתצמח לנושים ממכירת הזכות, אוקיי? אין אפשרות סבירה, התנאי השני, אין אפשרות סבירה לפרוע את החוב בדרך אחרת שפגיעתה ביחיד, ביחיד זה הכוונה החייב, היא פחותה. ליחיד ולבני משפחתו הגרים עמו יהיה מקום מגורים סביר באזור מגוריהם התואם את צורכיהם, וזה לתקופה שיקבע בית המשפט.
זאת אומרת, בעצם החוק מחייב אותנו גם להגן על, על המשפחה של החייב, על זה שבאמת יהיה לו גם מקום...
איזה בן אדם שיש לו חובות יכול למצוא מקום מגורים חלוף, כאילו אם אתה לוקח לו את הבית, הבן אדם...
לגמרי.
אני נקלע לחובות של מאות אלפי שקלים, אוקיי, או מיליוני שקלים. ואתה אומר לו, אין בעיה, תמצא מקום עכשיו לכמה שנים כאילו של שכירות. אין לי אגורה, כאילו, איך אני...
נכון.
אז למעשה כאילו... החוק הוא לא אומר כאילו אי אפשר, הוא פשוט כאילו נותן את כל התנאים המצטברים שיגרמו לנושים לוותר על, על, על המחשבה אפילו של למכור את הבית.
מדהים, אז אני חושב שזה באמת נותן ככה הגנה ושקט לכל מי שבאמת נכנס להליך הזה, כי זה כמו שאמרנו, זה הליך מאוד מאוד לא פשוט, הגבלות שעושים, נכון?
כן, אבל חשוב לציין שאם למשל מישהו יש לו חובות של מאות אלפי שקלים, והוא גר באיזה וילה עם בריכה, זה כבר משהו אחר.
זאת אומרת, פה יכול להיות שכן, זה בהתחשב בתנאים האלה, זאת אומרת, אם בתנאים האלה, נכון, לא כל אחד צריך וילה עם בריכה, אבל יכול להיות שאם באזור יש דירת שלושה חדרים,
נכון, אם הוא יכול לגור בדירת שלושה חדרים, ולא לחיות בחיים רבתניים, על חשבון אנושים שהוא לקח מהם כסף ולא החזיר, אז כמובן שבית המשפט ישקול את זה בשיקולי הכרעה.
לגמרי. תגיד לי, אנחנו דיברנו קצת קודם על פשיטת רגל, ועל הדבר הזה, בוא ננסה להסביר למי שככה רוצה להבין, מה מת ההבדלים בין ההליכים האלה, בין חדלות פירעון לבין פשיטת רגל?
תראה, פשיטת רגל וחדלות פירעון זה כמעט אותו דבר, הגישה השתנתה, כלומר בפשיטת רגל התייחסנו, גם המדינה אפשר להגיד, התייחסנו לפושט הרגל כאל סוג של עבריין, אבל הוא לא עבריין, ברוב מוחלט של המקרים לא מדובר בעבריינים, מדובר באנשים שהתנהלו בצורה לא נכונה והגיעו למצב לא נעים, כן, שאין להם באמת כסף אפילו באמת לדברים הכי בסיסיים שיכולים להיות בחיים. דרך אגב, פושטי רגל לא יכולים להתמודד למועצת העיר, כל מקצוע שיש בו רישיון הוא נשלל מהם. הגישה הזאת בחוק חדלות פירעון היא השתנתה, כלומר השם פשיטת רגל השתנה, שכבר השם, כמו שאנחנו אמרנו, שם שהוא בוטה לחלוטין. בן אדם שהוא חדל פירעון הוא לא בן אדם שהוא בדיוק פושט רגל, הוא בן אדם שנקלע בעל כורחו למצב שבו אין לו יכולת לפרוע את החובות שלו. עכשיו, פשיטת רגל פעם הייתה נמשכת כמה שנים. היום החוק מחייב שתוך שנה בית משפט חייב להכריע. יש דיון אחרון. הדיון האחרון קובע האם אותו חייב יופתר מהחובות שלו או לא יופתר מהם, אם כן יופתר, מכמה יופתר. פעם זה היה נמשך כמה שנים, ואז גם אנשים היו במתח, לא יודעים מה יהיה עם הגורל של החוב שלהם, וגם אותם החייבים לא ידעו כאילו מה יהיה. אז זה גם מתקצר, גם ההליך עצמו נמצא לא בבתי משפט המחוזיים, אלא הוא מחולק בין ההוצאה לפועל לבית משפט השלום, וגם הגישה, התכלית המרכזית היא לסייע בשיקום הכלכלי של החייב, להעמיד אותו על הרגליים.
זאת אומרת, באמת הפוקוס פה עבר באמת להבין שהחייב הוא לא עבריין, אלא הוא בן אדם רגיל מהשורה, שעשה באמת טעות, השקיע בעסק שלא עבד, השקיע, כן.
דרך אגב, הרבה מאוד אנשים לא יודעים, וולט דיסני למשל, הוא פושט רגל שעבר, ודונלד טראמפ פשט רגל גם כן כמה פעמים. הרבה מאוד אנשים, דווקא פשיטת רגל גרמה להם פשוט לקום מהקבר ולקום בצורה ממש ממש כאילו אגרסיבית, הם הפכו להיות אוליגרכים מעולים. אז לא צריך להתרגש, לא צריך לחשוב שכאילו העולם חרב עליך. אז אולי נפילה אז אולי כמו שלני פעם אמר, כאילו ללכת צעד אחד אחורה כדי לצעוד שני צעדים קדימה.
לגמרי, נכון, בהרבה דברים בחיים שחוטפים מכות קשות, זה משנה בעיקר איך תקע מהם, ולא נכון, זה שחטפת נכון, את המכה. בדיוק, yeah. לגמרי. הרבה מאוד אנשים שנכנסים לתהליך הזה גם חוששים מהתשלום. אתה יודע, כמו שאמרת, אתה באמת, אתה והצוות שלך עושים עבודה מדהימה ועוזרים באמת לחייבים, אבל השירות שלכם הוא בתשלום, ועמוד אנשים שבאמת, כמו שאמרת, אין להם כסף לפעמים ללחם או לחלב או לדברים כאלה, או באמת לשלם חובות שלי, יכולות גם להיות מאות שקלים בחודש, אין להם כסף גם לזה, הם חוששים איך בכלל אני אוכל לשלם לעורך דין, אז מה באמת אנחנו יכולים לומר להם?
תראה, אני אגיד לך משהו. במצבים הללו, אלה מצבי מצוקה. ובמצבים של מצוקה, אם בן אדם לא מסוגל לממן את הדברים הבסיסיים שהוא חייב לעשות, אז יש את המשפחה ויש חברים, יש צדדים שלישיים שנרתמים לעזרת החייבים. הם באים ומסייעים להם. יכול להיות שאותם חייבים, אחרי שהם יצאו מהמעגל של החובות שלהם, יצאו לדרך חדשה, אז הם יחזירו להם, יכול להיות שגם לא. אבל כמעט בכל המקרים מי שמממן את הטיפול המשפטי הזה זה צדדים שלישיים.
זאת אומרת,
זה צדדים שלישיים, הכוונה כמו שאני אמרתי בדרך כלל שזה או הורים, אם זה בדרך כלל חייבים שהם לא מבוגרים, או שזה ילדים גם לפעמים כשמדובר בחייבים מבוגרים, או שזה אחים. כלומר בדרך כלל שזה קרבה ראשונה, הם מממנים את הטיפול המשפטי. מי שכמובן מרגיש קושי רב יכול גם לנסות לקבל עזרה מהסיוע המשפטי. שם הסיוע המשפטי הוא ללא עלות.
אומרת, ואז
אבל יש תנאים ממש כאילו נוקשים אתה יודע, בזכאות.
שנקרא סנגור הציבורית, זאת אומרת,
עורכי הדין. הסנגור הציבורית זה בפלילי, פה זה ההפך, פה זה סיוע משפטי דרך משרד המשפטים.
זאת אומרת שבאמת עורכי דין של המדינה, שהרעיון שלהם הוא באמת לעזור לאנשים
שהם... זה עורכי דין שעובדים, משרדי עורכי דין שנותנים שירות מטעם המדינה, אוקיי? זה משרדים עצמאיים שנותנים שירות מטעם המדינה, והמדינה היא זאת שמממנת.
יפה, מעניין מאוד. אני רוצה לדעת מבחינת, זאת אומרת, עלויות של כמות חובות. זאת אומרת, דיברנו על חובות באמת יחסית קטנים, 100-200 אלף שקלים, איפה באמת יש איזשהו גבול עליון לכמות החובות שמישהו יכול להיכנס איתו לתהליך של חדלות פירעון?
יש רצפה, אין תקרה.
זאת אומרת, כמה שזה, אבל דווקא ספציפית.
בדרך כלל נכנסים להליך כזה אנשים עם חובות של לפחות 100 אלף שקלים. בזה סכומים נמוכים יותר, בדרך כלל לא נכנסים, למרות שאפשר גם בסכומים קטנים יותר להיכנס, אבל אין תקרה. בן אדם יכול להיות גם מיליארדים אפילו.
הבנתי. ושאלה נוספת שמעניינת אותי, כי אני רואה גם את הלהט והרצון שלך באמת לעזור לאנשים שהם חייבים, שהם באמת נתקלו בקשיים ובדברים האלה. יש לך איזשהו סיפור, כמובן בלי שם ובלי הזכורים של מי הם, של איזשהו חייב, חייבת, שיצא לך לטפל בו ולעזור לו, וככה עזרת להם לקום מהמצב המאוד מאוד קשה הזה שהם נקלעו אליו לחיים טובים וחדשים?
יש, כן, בהחלט כן. יש חייב אחד שהוא מאזור טייבה, וזה באמת כאילו אחד המקרים הקשים ביותר שיצא לי לטפל בהם. חובות של 4.5 מיליון שקלים, העסק שלו קרס. תוך כדי זה שהעסק שלו קרס, גם אשתו עזבה אותו. כלומר, ממש כל עולמו חרב עליו, החברים שלו גם עזבו אותו, כי גם הוא היה חייב להם כסף. נותר כאילו באמת ערום וגלמוד. ואחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לעורך דין שעוסק בתחום הזה, זה לא רק למלא תפסים ויאללה בוא נגיש ובוא ניקח כסף. כאילו אתה צריך גם לבוא ולהקשיב לאותו בן אדם. הוא רוצה באמת, הוא מתקשר אליך, הוא רוצה גם במידה מסוימת של חברה. לפעמים הוא אומר לי, תשמע, נו, אפשר לבוא אליך, כאילו אנחנו צריכים אולי למלא תפסים לנאמן. יושב, שותים קפה, מפטפטים קצת, ובסוף הוא קיבל הפטר כמעט מכל החוב, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד ריגשו אותי, ואלה הדברים שבאמת נותנים לי את הרוח במפרשים להמשיך הלאה, וזה אושר עילאי.
מדהים, מדהים, אתה יודע, ובתוך התהליך הזה גם, שוב, כמו שאמרתי, בגלל שאתה מגיע למקום כזה, שאתה באמת רוצה לעזור לחייבים, אז באמת זה מדהים לראות את הטיפול ואת הדברים האלה, כי זה באמת תהליך לא קצר, נכון? דיברת על שנה, שבשנה הזאת אתה צריך לעבוד את הבן אדם.
זה רשום בחוק, אבל לפעמים זה לוקח טיפה יותר. בדרך כלל זה לוקח שנה.
ממש אתה מלווה את הבן אדם יום אחרי יום, עוזר לו באמת להבין מה יש לו, להבין מה החובות שיש לו, שנוצרו, מטפל בו בבית המשפט.
ממליץ לו, אומר לו מה כדאי, מה לא כדאי. וכמובן שאתה גם המשענת, הם רוצים איזושהי דמות שהם יוכלו כאילו לספר לה, כואב להם. וזה מה שחשוב, כאילו אתה צריך גם לדעת להקשיב, ואני כאילו תמיד מקשיב, במידת האפשר.
לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב, כי באמת, אתה יודע, חיים של בן אדם נופלים עליו, היום בעולם שלנו, כסף זה מראה לפעמים לביטחון העצמי שלך, למי שאתה, לאיך שאתה מתנהל, לזוגיות, בהחלט.
הרבה מאוד דברים, נכון. תשמע, בן אדם שבאמת מתקשרים אליי אנשים, אומרים לי, שמע, לא נעים לי, אני באמת בא לצאת עם מישהי, אני באמת רוצה בסך הכל ללכת לשבת איתה לאיזה קפה ועם איזה עוגה קטנה, אני בא למשוך כסף מהכספומט, לא יוצא לי כלום, כאילו אני לא יודע מה לעשות.
לגמרי.
אני אומר לה, האוטו שלי מקולקל, למה כאילו יש לו עיקולים מפה ועד לונדון, אתה מבין? האוטו שלי מקולקל, הם מוצאים כל מיני תירוץ, אבל כאילו יש גבול כבר כמה אפשר לחיות ככה.
לגמרי. וזה באמת, השירות שלך, הדברים שאתה עושה, אין ספק שזה עוזר להרבה מאוד אנשים. תגיד לי, למי באמת מתאים להיכנס לתהליך כזה, אם אני רוצה ככה לחשוב, האם כדאי לי בכלל ללכת לחדלות פירעון? למי זה מתאים?
תראה, לפעמים זה לא רק כאילו עניין של בחירה. לפעמים אין מנוס, כאילו. מישהו שבאמת החובות שלו הם גבוהים מאוד מאוד מאוד, באופן כזה שהוא רואה שאפילו בתוך 5 או 10 שנים הוא לא יוכל להדביק את הפער. מישהו שהוא יודע שבאמת כל החיים שלו הפכו לסיוט כבר, כל היום מתקשרים אליו, כל היום שולחים לו מכתבי התראה, כל היום מאיימים עליו, שהוא לא מצליח לישון טוב בלילה, האוכל שהוא אוכל זה לא אוכל, כל הזמן זה מלווה אותו המחשבה הזו שאולי עוד רגע ידפקו לי בדלת, או לא יודע מה, אולי אני אצא לרחוב ומישהו אולי מצלם אותי, אולי מישהו מהאנשים שעוקב אחריי. מישהו שחושב שהחיים שלו באמת הם כבר סיוט, והוא רואה שהוא לא מסוגל להדביק את הפער, שיפנה לייעוץ משפטי ועורך הדין, יבחן את הדברים ויראה אם באמת ראוי ונכון להיכנס להליך של חדלות פירעון.
מעולה. אז אני חושב ככה, באמת שדיברנו פה על הרבה מאוד דברים מעניינים, אני רוצה אולי לקראת סיום, תוכל לתת לנו באמת בעוד כמה מילים, אולי גם חלק מהדברים וחזרנו עליהם, חלק דברים עדיין לא, על באמת, אם מישהו עכשיו רואה אותנו והוא חושב, יש לי קצת חובות, מה כדאי לי לעשות? זאת אומרת, מתי לפנות לעורך דין? מתי לנסות לפתור את הדבר הזה בעצמי? בואו נעשה ככה, לרכז את כל המידע כמה שאפשר למי ששומע אותנו.
תראה, כמו שאני אמרתי, אני חושב שכאילו השורש שמוביל למצבים הללו שנזקקים בהם להליכים כמו חדלות פירעון, השורש הוא בהתנהלות כלכלית שהיא לא נבונה, לא אחראית. תנסו לראות כל דבר, מה אתם יכולים לקנות הכי זול שאפשר. זה קודם כל. תעשו רשימה, תראו, יש הרבה מאוד אפליקציות בשוק שיכולות לעזור לכם לשלוט על ההוצאות שלכם, תשלטו על ההוצאות שלכם, תנסו לקנות מהמקומות הכי הכי זולים, לא חייב שזה יהיה בארץ, אפשר לקנות מאתרים בחול. אני למשל יכול להגיד לך באופן אישי, אני רוכש הכל מעל אקספרס, כולל המשקפיים שלי, באמת.
מעולה.
המשקפיים, העניבה, החולצה, הכל מעל אקספרס.
נראה טוב, אני חייב לומר.
תודה רבה, תודה רבה, זה בהחלט נראה טוב. גם ככה כאילו כל מה שאנחנו קונים מגיע מסין, אז בוא נקנה את זה מאותו גורם.
ישר וגם נחסוך קצת, אתה אומר.
בוא נחסוך כסף, בוא נראה איך אנחנו פחות פזרנים, בוא נראה איך אנחנו מתנהלים נכון. אל תחיו מעל הפופיק, אל תנסו להרשים את הסביבה שלכם באורח חיים כאילו רעבתני שאתם יודעים שאתם לא מסוגלים, כי בסוף זה מתפוצץ. תחיו לפי מה שאתם מסוגלים. זה מה שיש לי להגיד לאלה שבאמת יש להם איזושהי נטייה להיכנס אולי לחובות.
ומפה נניח אם באמת אנחנו בסוף, אתה יודע, דיברנו פה על זה שיש אנשים שנקלעו בעל כורחם למצב הזה, שהיו באיזה שותפות שלא הצליחה בעסק, שקנו שמשהו, מישהו עונה אותם, רימה אותם.
תמיד, קודם כל לנסות מה שנקרא להקדים תרופה. אל תאמינו לאף אחד, תמיד תוקחו אתכם מישהו, זה יכול להיות שזה חבר, זה יכול להיות שזה מישהו מהמשפחה, יכול להיות שזה אולי גם עורך דין שתיקחו אותו איתכם, שילווה אתכם כשמדובר באיזושהי עסקה רצינית, בין אם זה רכישה של נכס כלשהו, אפילו אולי רכישה של רכב, תמיד תיקחו איתכם אולי מישהו שמבין אם אתם מרגישים שאתם לא מספיק קריזמטיים, אולי לא מספיק משדרים איזשהו כוח או איזשהו... קחו איתכם מישהו, אל תאמינו לכל אחד. זה בנוסף להתנהלות הכלכלית שהיא צריכה להיות אחראית ונבונה. כל מה שאתם לא צריכים, אל תקנו, כאילו.
לגמרי, זה עצות שהן טובות, כן.
בדיוק, ומה שאתם קונים, תקנו אותו במקום הכי זול.
לגמרי, זה עצות שהן טובות לכל מי שזה לא משנה אם יש חובות או אין חובות, זה תמיד עצות שהן טובות ונכונות, ובכלל בעידן של היום, של האינסטגרם, והזה, אנשים בכלל אוהבים מאוד לחיות מעבר, מעל
נכון,
למה שהם
נכון,
יכולים.
נכון, נכון, אוהבים להראות שאנחנו כאילו איזה משהו רציני, ולמעשה כאילו בסוף זה מתגלה שאתם לא.
לגמרי, לגמרי. אז באמת זה תמיד חשוב, ואם אנחנו ניקח את זה גם לכיוון שלך, של בניית החובות, של הדברים האלה, אז מה באמת כדאי לנו, אנחנו מגיעים כבר לעורך דין, מה אנחנו צריכים לבוא, באיזה ראש אנחנו צריכים להיות, מה אנחנו צריכים לצפות בעניין, כשאנחנו מגיעים כבר למצב כזה של אנחנו הולכים לעורך דין.
חשוב מאוד שהסכם שכר הטרחה יפרט בדיוק כל מה שאתה תקבל, שלא יהיו חלילה הפתעות באמצע. חשוב מאוד לבדוק האם הסכם שכר הטרחה כולל גם את כל הטיפול בתיקי ההוצאה לפועל. הרבה פעמים קורה שבמהלך ההליך, פתאום מבקשים, אתה יודע, אני שומע מאנשים ששכרו עורכי דין אחרים, ביקשו ממני עוד פעם, תוסיף לי ותוסיף לי ותוסיף לי ותוסיף לי. תנסו לסכם את הכל מראש, מה כולל השירות ומה הוא לא כולל גם. אבני דרך אולי של תשלום גם כן, דוגמה, בהתחלה תיקח ככה, אחר כך כל חודש תיקח ככה. וכמו שאני אמרתי, כל אדם, לא משנה מה הוא, לכבד אותו, אבל גם כן לא לתת מידע.
כבדהו וחשדהו, פשוט.
לא רציתי להגיד את זה ככה, אבל
אני אמרתי, זה ציטוט שלי. בסדר גמור. אחלה, ליאור, אני חושב שאת השיחה מאוד מאוד מאירת עיניים.
היה לי כיף.
גם לי היה כיף מאוד לדבר איתך.
אפילו שזה בנושאים הכי
קשים, נכון? הכי לא נעימים, אבל בסוף תשמע, א', אנחנו עושים את זה מסיבה טובה, כדי שבאמת שכמה שיותר אנשים ידעו ויבינו שעולמך לא חרב עליך אם יש חובות, ויש באמת אנשים כמוך שיודעים לעזור ויודעים להבין לא רק את האלמנטים המשפטיים, אלא גם לנפשו של החייב, ולנפשו של אדם שבאמת נקלע לכזאת צרה באמצע חייו, ולא מצליח לכלכל את עצמו ואת משפחתו. אני חושב שזה שיחה מאוד מאוד חשובה, שהרבה מאוד אנשים צריכים לשמוע. ליאור אבן עזרא, עורך דין ליאור אבן עזרא, המון המון תודה שהיית אצלנו בזמן
בבקשה,
עסקים.
בבקשה, בבקשה אור.
ותודה רבה גם לכם, נתראות בפרקים הבאים. ביי ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.